שלום לכם הצופים בבית, אנחנו שוב נפגשים בתוכנית נפגשים בפרשה, הפעם פרשת תולדות, מערכת היחסים המאוד מורכבת בין יעקב ועשיו, נדבר על כך עם האורח שלנו אחרי הפתיח. שלום לך, דוקטור מיכאל אבולעפיה.
שלום.
פסיכיאטר ילדים ונוער, אורח ותיק פה, בערוץ מהיר, מרצה, בכיר ברחבי הארץ, חוש מכון לבבה, שלמעשה מוביל היום את כל הטיפול בפסיכולוגיה יהודית. כמו שאמרנו, פרשת תולדות. פרשה אנחנו נפגשים עם שתי דמויות, לכאורה ניגודיות ואופקיות מוחלטת, יעקב ועשיו. אז אנחנו כמובן, יש כאן רעיונות עליונים שקיימים בין הכוח היעקובי והכוח העשווי, שאנחנו נדון בזה, אני מקווה גם, אבל אנחנו ננסה להוריד את זה גם למישור המשפחתי, המתחי שקיים בבית, וכאן זה התחום שלך.
כן, בהחלט, בהחלט. יש בכל הנושא הזה של ויכוח בין הילדים, הרבה פעמים בעלה מאוד גדולה, זה בעצם נושא יומי, זה נושא שהופך את השולחן של שבת לשולחן.
יש ויכוחים בין ילדים, אני בהלם מזה.
ויכוחים, וכמובן שהוויכוחים האלה הם חלק מתוכנית ההשגחה של שככה השם רצה בדיוק שיהיה. כלומר, אנחנו רואים מהר מאוד איך הוויכוחים הם חלק מגם בניין האחדות בין האחים, בניין הרקמה המשפחתית והכבוד גם הדדי. והמגע הפיזי הזה של המכה לפעמים, והאלימות גם המילולית, היא חלק מהתהליך ההתחברות. ואנחנו, אני חושב בעיקר, לא צריכים להיבעל.
כשאתה מדבר על אלימות בין הילדים, אני מקווה, לא בין ההורים לילדים.
בין הילדים, כמובן. בין הילדים, אלא אם כן מדובר במקרה מאוד מאוד קיצוני, אפשר לראות את זה בפרשה, בין עשיו ויעקב יש בהחלט ניגודיות, אפשר להגיד, קיצונית ביותר. אחד יושב ואלים, אחד איש צעיד. אנשים שונים לגמרי, והם אחים, הם תאומים, והם מצליחים מתוך ההתנגשות הזאת, בתוך המפגש הזה, לבנות, זה יהיה בפרשה הבאה, לבנות את הדמות הזאת שנקרא ישראל.
באמת, לפני שנראה מה זה מצמיח, מבחינה, יש פה רק תוקפנות מצד אחד, לא? עשיו, הוא האלים, הוא איש הצייד.
נכון, זה בלי לרצות לעשות יותר מדי השוואה, כן כמובן, אבל יש לפעמים גם במשפחות, את הילד הזה שהוא ילד טוב, הוא ילד סך הכל מציית, הוא ילד סך הכל יושב ואלים, ולפעמים הוא מעורר הרבה יותר שנאה בגלל ההתנהגות.
הוא מאיים,
הוא מעורר קינה, הוא מתנסה לפעמים גם. יש היום אלימות רגשית כידוע שהיא הרבה יותר מאשר אלימות במכות פיזית. היא אלימות של דרך שתיקה, דרך מבט, דרך תנועת יד, דרך דברים שאתה עושה שאתה לא בדיוק יכול כהורה לראות אותו. אבל לפעמים זה שורש כל הוויכוחים. לכן עלינו כהורים הרבה פעמים נשאר בצד, אלא אם כן מדובר במקרים מאוד קיצוני של...
שוב, אני מניח שנייה את יעקב ועשיו, אני מדבר כאב לחמישה בנים, שיש ביניהם, אני אגדיר את זה, מגע פיזי מתון.
לפעמים.
מה זאת אומרת להניח אותם, לתת להם להרביץ אחד לשני עד שאין דם לא להתערב?
עד שאנחנו מבינים שחלק מהמפגש של ילדים הוא גם דרך התנגשות. ההתנגשות יוצר את החיבור. ואני חושב שזה כלל בחיים, בפסיכולוגיה בכלל, נראה שזה אחד מהדברים שהפסיכולוגיה היהודית הרבה פעמים בא לחדש, של לדעת להעלים עין, כלומר להאמין בהשגחה, כלומר להאמין שהמציאות היא טובה לעצמה, ולהאמין שהרבה פעמים אנחנו כבני אדם יוצרים את הבעיה בזה שאנחנו מתערבים יותר מדי, אנחנו נבלים.
זאת אומרת, בפסיכולוגיה, לצורך העניין, אם אני מבין, המערבית, החילונית, יש עניין שאנחנו מעצבים את המציאות ומילא, לא משאירים משהו בלי להכניס אותו לטבלאות ברורות.
אני מאוד אזהר שלא לומר דברים חד-כיווניים. אני רק אומר שיש לפעמים נטייה בתרבות המערבית להיות אנליטי מדי, לחשוב יותר מדי על החיים, ואז לא לחיות את החיים. להסתכל מבחוץ, בהסתכלות ביקורתית ואנליטית ותודעתית, לפעמים זה מחיק את האדם מן הילד עצמו. והילד הוא צריך בעיקר שנהיה איתו, שנאפשר לו גם לשחק כפי שהוא משחק. שוב אני אומר, אלא אם כן מדובר במקרים מאוד קיצוניים של ילד מאוד אלים, של ילד עם, אני יודע, מקרה של התעללות בתוך משפחה על ילד אחד שהוא קורבן, אבל באופן כללי, להעלים עין שנשמע קצת רפואה ישנה, אני חושב שהיא הרפואה החדשה. הרבה פעמים לתת למציאות באמת להוביל, כי יש משהו שקורה במציאות שהוא טוב לעצמו, ואני חושב שחלק מהמגמה שלנו כהורים זה רק ללוות את המציאות, לא לעצב אותה.
בואו נחזור באמת לפרשה ליעקב ועשיו. עושה רושם באמת שההורים לא מתערבים, נכון? הם שניהם גדלים והמתחים ביניהם הולכים ומשפיעים בצורה הרבה יותר רחבה מאשר...
לפחות אנחנו נראה לנו באמת שהם לא, הם לא מתערבים. הם מתערבים מאוד דרך הדוגמה האישית שלהם. אפשר לומר שההשפעה הגדולה של ההורים בתוך המשפחה, זה נקרא בשפה פנימית האור המקיף, בשפה יותר משלנו, האווירה שבתוך הבית.
אני יורשה לי רק להעיר, מבין יצחק ורבקה, למי ניתן את האור המקיף? לרבקה?
שניהם הם, 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 הם בסופו של דבר השפעות כלליות. אבא מופיע כדמות מעוררת יראה כאן, כלומר דינים מתוקנים. אדם שמצליח לעורר יראה, זה בעצם תנאי לגבולות בתוך בית. יש אדם כזה בבית הזה.
בלי מילים אני אוהב.
בלי מילים, מבט אוהב, אבל מבט שמראה דרך, שמראה גודל, שדוגמה, הורה שאומר לילד שלו, זה לא מתאים לך, זה כבר מרים את הילד למקום אחר. ניתן לומר שבדור הזה, מה שאנחנו צריכים בעיקר, זה הגבורות הפנימיות האלה, כמו שקוראים להם, כלומר, לגביה את הילד על מנת ליצור את הגבול. והרבה פחות, כמו אולי פעם היה צריך הרבה יותר, אני יודע, עונשים, או לעשות כל מיני, לתת פחסים, זה לא עובד.
היום הדומיננטיות זה האמון שהאבא נותן בילדים, דווקא מתוך כך שהוא מעמיד להם גבולות.
מתוך זה שהוא מסתכל בדיוק על הילד שלו בצורה חיובית, אך מסוגל גם להבחין בין ההתנהגות השלילית ל... לפנימיות החיובית.
אז איפה האימא פה בכל הסיפור?
והאימא, ילד, כמו שאומרים חזל, ילד ירא מאביו ומכבד את אמו. האימא מסוגלת גם מאותה עמדה נפשית, לעורר בעיקר כבוד. מה שייצור אצל הילד תחושה של גבול, שיש כאן אימא שמכבדת את עצמה, שלא מרימה יותר מדי את הכל, שיודעת גם לכבד את הילד בהתערבות שלה, לתת לו מקום לרגשות שלו, לדבר איתו על מה שהוא הרגיש, מה שהוא עשה, לשאול אותו, לפעול דרך שאלות, כלומר כל זה דרך צמצום. ככל שההורה מצמצם את עצמו, מאפשר לילד להביע את עצמו, ככה יש הרבה יותר אפשרות שהילד ייצור את הגבול מעצמו, ואז תהיה גבול נצרית יותר, עמוקה יותר.
וזה שוב חוזר ליעקב ועשיו, מה קורה פה במסלול ההתנגשות של שני הכוחות הללו?
יש כאן בהחלט שתי ילדים שהם באמת הופכים לגמרי, ואפשר לראות שלעשיו יש צורך בלהיות איש צעיד, יש צורך בלאפשר לילד הזה להיות בעולם הזה.
זה משהו מולד, כמו שאומרים חז"ל, עשוי, נולד עשוי, לכן נקרא עשיו.
עשוי ומולד, כנטייה, כמוכנות גנטית. אנחנו בפסיכולוגיה הזאת, מתוך אמונה שלנו, אנחנו מאמינים שמה שחז"ל אמרו, שאין גנטיקה כופת, יש מוכנות גנטית, ויש אפשרות בכל מצב להפוך את הנטייה הגנטית הזאת לעדן אותה, להפוך את...
זה הדברים של הרבה משמונה פרקים, לא? שמדבר על
נכון.
לחויות, זאת אומרת שיש איזה הכנות מזגיות שקיימות אצל כל אדם, השאלה לאן מכוונים.
לכאן מכוונים. לרב קוק יש פסקה על הדטרמיניזם ועל האם להאמין דוגמה בכף היד או בתווי פנים או ב...
מה באמת הוא אומר?
והוא אומר שכמובן שאין מזל לישראל והדברים האלה קיימים, יש בהחלט מזל, אבל אין מזל לישראל. כלומר, יש אפשרות דרך עבודה נכונה לעדן את הבחינה...
זאת אומרת, כל הדברים האלה משקפים איזה שהם נתוני בסיס...
בדיוק.
שאותם ניתן לפתח על פי בחירה.
כמובן. שאפשר להפוך את, בהמשך את יעקב באמת לישראל, לאדם גדול, בגלל שהם כיבדו את המקום הזה של להיות תושבו עלים.
ועשיו, מה איתו?
ועשיו, היה צריך לכוון את הכוחות, זה, לכן יצחק אהב אותו מאוד. היה צריך פה לכוון, יש פה עוצמות, יש פה כוחות. אנחנו גם כהורים מכירים את הילד ה-SV הזה, ההיפראקטיבי שלנו, לפעמים מתנהג באמת בצורה אימפולסיבית, ועלינו להבין שיש פה כוחות, יש פה קצין בצהל, יש פה אדם שנוכל להפוך אותו לאדם באמת גדול, וזה רק להאמין שהטוב נמצא.
הנה, לכאורה, אבל רבקה לא מאמינה, לכאורה, בכוחות של עשיו. אם באמת יצחק היה לו איזו תוכנית לתת לעשיו, כן, אני מניח שאתה מתכוון לדברים, הרב ציודה אומר אותם, שתכנן לתת לעשיו את השליטה בעולם הזה, מתוך אמון בכוחות שלו, רבקה אומרת שזה לא יהיה,
נכון.
לא פה לפחות.
האישה, בהסתכלות הפרגמטית שלה, הרבה פעמים צודקת בהווה. האב צודק הרבה יותר בעתיד. אין פה מחלוקת, יש פה מחלוקת רק בזמן. ויש צורך בשתי ההשפעות האלה. השפעה של כאן ועכשיו, איך היא הבינה שצריך כאן להפריד ביניהם ולהציל את הבן, אבל יצחק גם ראה לטווח ארוך יותר, שיש בכוח ההסבי הזה אפשרות גם להפוך את עם ישראל מגלותי לעם ישראל שעומד זקוף בארצו, להיות אומה של נביאים, אומה של אנשים גדולים שיהיו כאור לגויים. וזה מה שעשיו עושה בסוף הגלות של 2000 שנה. הוא מאפשר לנו ללמוד להיות אנשים גם לוחמים, גם עומדים זקופים וגם מדברים בלי...
ובינתיים, עד שאנחנו מגיעים 2000 שנה, כל ההיפוך הניגודים הזה, שכל זה מלווה אותנו לאורך כל הפרשה, איזה כוחות הוא מצמיח ביעקב?
זהו, שאנחנו מהפרשה הזאת, אני חושב, הכי לומדים איך הניגודיות היא בונה. איך ההבנה המתוקנת היא תמיד הבנה שנושאת הפכים. יש עד היום אנשים שמאמינים שהם באיזה מפלגה, והם מאמינים שהמפלגה כנגד הוא רק תואה, ויש אולי כאלה. אנחנו היום מבינים טוב מאוד שיש מפלגה נגדית, יש כנראה משהו נכון גם אצל השני. וההתפתחות, ההתבגרות האינטלקטואלית שלנו היא אינטלקטואל של נשיאת ההפכים. לזה אנחנו רוצים לגדול, לצמוח, להיות אנשים שמבינים, כמו שהיה בבית מדרש של חז"ל, אפשר לתאר את השרץ ב-50 דרכים.
זאת אומרת, יש לכל דבר את כל הזוויות, גם החיוביות וגם השליליות שלו?
השליליות, ולראות את הראייה בצורה כוללת, כי לזה באנו לארץ. באנו לאסוף את כל הכוחות האלה, את כל ההפכים האלה, ואז הנפילה שלנו היא במחלוקת, אבל המעלה שלנו היא באחדות, לזה באנו לעולם. בנו לשאת את דבר השם בעולם, כלומר, נקודה של שמע ישראל, השם אלוקנו השם אחד, נקודה של אחדות. אפשר לראות במשברים הנפשיים, או בכלל במשברים בחינוך, שהנושא הזה של פירוד או אחדות, הוא זה שבסופו של דבר הופך את האדם מבריא לפחות בריא, מחינוך מוצלח לחינוך פחות מוצלח. איך אנחנו מצליחים לשמר את האחדות בין כוחות הנפש, בין השכל והרגש, בין כל הקולות האלה שיש בתוך גם משפחה, ליצור פעם בשבוע שיחה משפחתית אוהבת, שגם אפשרת להוציא כעסים, אבל גם...
מה זאת אומרת שיחה משפחתית? בוא תפרט לנו.
פעם בשבוע, מומלץ במוצאי שבת או בערב שבת, לקחת את כל הילדים ולשבת בצורה של כולם, כל אחד רואה את כל אחד, ואפשר לדבר כל אחד לפי תורו על מה שטוב במשפחה, מה שפחות טוב, ומזה להפיק המון תועלת שיש עברור רגשי משפחתי, יש אפשרות לדבר על הכל.
זאת אומרת שדווקא המפגש של כולם יחד, האינטראקציה הניגודית, איזו שמאפשרת פה את הפתיחות.
בדיוק, ואת הבניין של הראייה הכוללת, את הגמישות המחשבתית. את האפשרות לדבר בלי לשון הרע, בלי לרדת על ילד מסוים, באופן כללי יותר, אבל להרים את כל הנושאים הכואבים, לא לפחד לגעת בכאב, אבל מתוך אמונה.
אני מתקיל אותך פה, יש לך איזה אולי דוגמה למקרה, כמובן בלי שמות, טיפולי, שמת ראית איזה ילד עשבי שהצליחו ההורים מתוך באמת מבט נכון וחינוכי לפתח ממנו את הכוחות ש...
קשה לי לראות אולי את הדוגמה, אבל יש, אני חושב, הרבה מאוד מקרים שהורים מבינים, אנחנו צריכים להבין את זה, יש באדם כוח שנקרא כוח אם וכוח אב. הכוח אם הוא המוח בצד שמאל, יותר בנורופיזיולוגיה של המוח, מקום יותר הרגשי והשכלי, המוח אב הוא המקום היותר ציורי. בעצם אנחנו צריכים להבין כהורים שיש לנו תפקיד פה עצום לבנות, לעצב את האישות של הילד, בזה שאנחנו מרימים את האדם לשורשו, לתקן את המחשבות שלו, את הרגשות שלו, לעזור לו לראות יותר טוב, יותר חיובי. יש בהחלט בזה שהורים עוברים הדרכת הורים ולומדים להסתכל בצורה שונה לילד הזה. לפעמים היה קשה להסתכל על הילד כי הוא מזכיר לי את אבא שלי, את אמא שלי. לפעמים קשה להסתכל עליו כי הוא דומה לי. וברגע שאני עושה שינוי בתפיסה, בהסתכלות עליו, אנחנו שמים לב שיש כאן אכלה, יש פה מידת הרחמים, רחמים מלשון רחם. אני הופך להיות כלי מכיל. ואז הילד מוצא את עצמו בעיני אביו, בעיני אמו, הוא כבר מקבל זהות קצת שונה, ומתוך זה הוא יכול בהחלט להפוך מאלים להיות ילד שמדבר אלימות מלשון אילמות. כלומר, אלימות באה מחוסר יכולת לדבר על מה שאני מרגיש. והרבה פעמים זה בא אצל ילדים דווקא מאוד רגשיים, מאוד מאוד עמוסים ברגשות, רק שעדיין לא פגשנו אותם, לא ראינו אותם, ולכן קשה להם.
איך הדברים האלה שבאמת לקחנו אותם למישור המשפחתי, איך דברים האלה ניכרים בהיסטוריה, נקרא זה הלאומית שלנו, לעומת ההיסטוריה הלאומית של בני עשיו?
אנחנו רואים במכל שתי סוגי אלימות. אנחנו פוגשים בהיסטוריה שלנו שתי סוגי גלויות. יש גלות ישמעאל, וזה עכשיו בעיקר, בארץ ישראל. יש גלות עשיו, שפגשנו שם אלימות הרבה יותר קשה בעצם.
הרבה יותר גלויה.
הרבה יותר גלויה, מסעות הצלב, אינקוויזיציה, שואה. ואנחנו מבינים אם כן שיש פה גם אצל ילדים, כן, להבדיל כמובן, אבל בנטייה יש אלימות שהיא של עשיו יותר, עשיבית יותר, יש אלימות ישמעאלית. האלימות הישמעאלית באה מנקודה של חסד. של
נקודה הזאת, תרשה לי דוקטור אבולעפיה, לא ירדתי לסוף דעתך, פספסתי איפה ישמעאל והחסד נפגשים פה.
אז כמו שאמרנו שיש ניגודיות בין הטבע לבין התרבות, יש אצל עשיו נטייה לנתינה. אם היינו זוכרים את לפני האינתיפאדה, הקשר עם העולם המוסלמי היה הרבה יותר אפשר להיות מוזמן שם ולהזמין וליצור איזה חיבור. אני שגר גם באזור ככה עם שכנים ערבים, יש לנו קשר מעולה עם השכנים, בזה שיש מגע איתם, יש שיחה יומית איתם, יש מזל טוב, יש מתנות לחגים, אז מגלים את הבחינה הזאת שהיא באמת מבחינה של חסד.
הצד של עשיו. אלא ש... נלך על ההיסטוריה של עם ישראל 2000 שנה, כן, היה גם איזשהם מערכות יחסים בין היהודים בגרמניה ופולין.
אפשר לראות בדיוק הפוך, כלומר שאצל ישמעאל התרבות, אם כן, היא תרבות של דין. הקוראן הוא דיני, הוא מאוד קשה. התרבות של עשיו היא באה ממקום של דין, ולכן התרבות באה לתקן את הדינים על ידי תרבות של אהבה, של חסד. אנחנו 2000 שנה לקחנו להבין שלפעמים המראה הזה של חסד ואהבה ואחווה ושלום הוא הרבה פחות טוב איך שזה נראה מבחוץ. לכן יש פה אלימות אצל עשיו שהרבה יותר מופגנת כשהיא פועלת, הרבה יותר אכסנית גם. אצל ישמעאל היא פועלת מתוך, כמו אצל הרבה ילדים, מתוך נקודה של אהבה, ולפעמים ילד אוהב, ילד רך, קשה לו, הוא מרגיש קצת, איך קוראים לזה, פרייר קצת של המשפחה, כלומר קצת הגלגלה האחורית, והוא אלים על מנת להפגין את נוכחותו. הנושא של ישמעאל, נושא של השפלה, האם אני מושפל או האם אני שולט, הנושא של עשיו הוא הרבה יותר, איך אנחנו שולטים בעולם, איך אנחנו יוצרים את השליטה הזאת בצורה הרבה יותר כוחנית.
לטובת הצופים שצופים בנו, תנסו אולי להוריד את זה יותר לרמה פרקטית. עכשיו, בסכסוך הישראלי-ערבי, בסדר, איך אנחנו בדיוק מיישמים את התיאוריה הזו?
אני לא קטונתי מלהציע עצות לפוליטיקאים, הם בטח יודעים את זה יותר טוב ממני, אבל יש צורך בהחלט עם העולם הערבי להבין אותו גם כן. אנחנו נהיה בעלי הבית פה, כשאנחנו נהיה אנשים עם ראש מורם, שמאמינים שהם באמת בעלי בתים ומתנהגים גם בצורה כזאת, עם המון כבוד, הם צריכים את הכבוד, עם המון ניסיון לראות אותם בצורה מאוד מאוד חיובית, למרות שאנחנו שומרים על הגבולות ושומרים על ואנחנו נתגונן אם תוקפים. העבודה עם עשיו היא מאוד שונה. אני חושב שהעבודה עם עשיו היא הרבה יותר קשורה לתנך, לאפשרות להראות להם עם הוכחות שכליות, עם הוכחות יותר בניות.
בצד של ישמעאל, אני מבין שיותר נורא פה על משהו רגשי, משהו שיותר...
יותר רגשי, יותר
קשור לכבוד.
יותר קשור למציאות. הם צריכים לראות שהמציאות שונה, שהמציאות טובה איתנו. אצל עשיו, הם יצטרכו גם שאנחנו נדון איתם על מה מקומו של אומות העולם, של בני נוח, של לעומת ישראל, להראות להם שזה שאנחנו ישראל זה לא רק שזה לא פוגע בהם, אלא הפוך, זה גם מרים אותם למקום של להיות העם שמחובר לישראל. כלומר, הם יצטרכו הרבה יותר לשמוע אותנו. אצל ישמעאל, הרבה יותר חוויה. ככה יש בדיוק ילדים במשפחה. שצריכים את זה התחום
שמחזור אלינו.
יש צורך בתוך המשפחה בהחלט לראות שיש ילדים שמה שהם צריכים זה לא כל כך דיבורים. הם צריכים חוויה טובה. כן, מדברים על שיחות רגשיות עם ילדים, יש ילדים שלא כל כך בנויים לשיחות. הם צריכים לראות שאבא ואמא אוהבים אותם, על ידי מגע, על ידי חוויות משותפות, אפילו לפעמים לשבת לידו, לקרוא איזה ספר, ולהרגיש נוכח איתו. ויש ילד שצריך הרבה יותר שיחה, הרבה יותר, הוא הרבה יותר ורבלי, הוא הרבה יותר גם תוקפני, הוא צריך הרבה יותר הוכחות, ולהוכיח אותו לא דרך חזה שלום עונשים ומכות וככה, אלא הרבה יותר הוכחות מלשון להוכיח לו. וזה בדיוק ההבדל בתוך המשפחה שלנו. יש עוד הרבה הבדלים כמובן, אחרי זה 12 הבדלים בין 12
טוב,
הפנים.
זה כבר אנחנו מתקדמים לפרשיות הבאות.
אחרי זה. בינתיים אנחנו צריכים לזהות, אני חושב, באמת את הנטיות האלה. יש משפחות שהן גם מסביות יותר, משפחות ישמעאליות יותר. יש מבנים כאלה שצריך לזהות כדי שההתנהלות שלנו תהיה יותר מכוונת אל הפנים ופחות אל ההתנהגות.
טוב, דוקטור אבולעפיה, בספק התחלנו בפרשת תולדות והגענו למחוזות בלי ספק מרתקים. תודה רבה לך, אני שהתרשמתי לעצמי את חלק מהעצות. בעזרת השם, מקווה שכולם יפיקו את מה שהם יכולים.
אני אנסה להפיק גם מה שאמרתי לעצמי.
בוודאי. תודה לכם הצופים בבית שהייתם עמנו. ניפגש בעזרת השם הפעם הבאה.